ברוכים הבאים לכולם. היום אנחנו ממשיכים בסדרה למטריקס. היום אנחנו נדבר על הפרק שנקרא פרק ו', פרק שישי, הבנות והערות מכל הנושא של משל המחשבים. אנחנו ננסה לדבר על חמש רעיונות עיקריים שאנחנו שואבים מהם חיזוק. מה זאת אומרת חיזוק? אנחנו שואבים מהם איזושהי רמז לעבודה שלנו בתוך המציאות הזאת, דרך המשוואה שעושה המטריקס בין העולם שלנו לבין תוכנת המטריקס, שזה בעצם תוכנה של מחשב. זה יבנה לנו את הבסיס שבעזרתו נוכל אחרי זה לדבר גם על הפרק הבא, פרק שביעי, שמדבר על הבחירה, נושא של הכל צפוי והרשות נתונה, המלחמה שעוברת בתוך הסרט בין נאו לבין מצד אחד, בהתחלה זה עם מורפיוס, אחרי זה זה נגד סמית, אחרי זה נגד הנביאה והארכיטקט, אפילו המרובינג'יאן, זה ארבעה דמויות או חמישה דמויות, שלכולם יש איזושהי אינטראקציה ביחס לנאו לגבי הבחירה שלו, והעובדה שכל הבחירות שלו כבר נצפו מראש, עד שנאו בעצמו בסופו של דבר גם כן מודה בזה, שעם כל הבחירות שלו וכל המהלך שלו לאורך הסרט, בסופו של דבר זה הכל היה מה שנקרא inevitable, בלתי נמנע, אז אנחנו ננסה להתמודד עם זה בפרק הבא. בפרק הזה, קודם כל חשוב להדגיש אחד מהדברים העיקריים שהבעל שם טוב מלמד אותנו, מופיע בהרבה מהספרים שלו, מכתר שם טוב ועוד ספרים, זה שאנחנו נראה בהמשך שכל אדם ירד פה לתוך המטריקס, ירד לתוך האשליה בשביל לעשות עבודה. העבודה היא המסע, מסע בעין, המסע שרובנו עוברים פה, חוץ או בנוסף או במקביל למסע החיצוני, אנחנו אמורים לעבור מסע פנימי. והבעל שם טוב בעצם מלמד אותנו שהמסע החיצוני שאנחנו עוברים, הוא רק השלכה, הוא רק תמונת ראי של המסע הפנימי. ולכן הבעל שם טוב טבע איזשהו משפט, אומר, כל מה שאתה רואה בחוץ, תדע לך שזה בעצם בפנים, רק מה? בפנים אדם לא יכול להסתכל, אין אפשרות לאדם להסתכל פנימה לתוך גופו ובטח לתוך נפשו, אין אדם רואה נגיע עצמו, זה איזשהו כלל שגם כן חזל אמרו לנו, אין אדם משחרר את עצמו בבית האסורים, כי הוא לא יכול לראות פנימה, אז מה עשו כדי שאדם יוכל לראות פנימה? נתנו לו תמונת ראי. מהי תמונת הראי? כל מה שהוא רואה מבחוץ. ולכן כל מה שאנחנו רואים בחוץ, זה בעצם מה שקורה אצלנו בפנים. אז אם זה תופס לגבי דברים שלאדם אין בהם בחירה, כל מיני דברים שקורים לו במשך היום, כל מיני מאורעות שהוא עובר, אנשים שמדברים אליו, שאומרים לו, חז"ל אומרים לנו, השמיים מספרים כבוד כל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. לא, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. זאת אומרת, הבריאה כל הזמן מספרת לנו את הסיפור של מה? של עצמנו. אין עומר ואין דברים, אתה לא רואה, אתה לא שומע, בלי נשמע קולם. תדע לך שאין להם קול, אבל אתה צריך להתבונן, ככה חז"ל אומרים לנו, להתבונן בקול בסיפור הגדול הזה שמספרים לך השמיים, כן? והארץ, ולהבין מזה משהו על עצמך. אז אמרנו, אם ככה בדברים שאדם אין להם בו בחירה, אז ודאי וודאי בדברים שאדם יוצר בעצמו. כל הדברים שאדם יוצר, הם בעצם איזשהו תמונה של עצמו. לכן הוא בונה את המנוע של האוטו לפי איך שפחות או יותר הלב שלו בנוי. וכשאנחנו מסתכלים על המחשב, אנחנו מבינים שהצורה שבה אדם בונה את המחשב החיצוני, זה פחות או יותר הצורה שבה בנויה המחשבה שלו בפנים. יש עניין של מחשב, זה מוח שב, כל מיני מילים כאלה, אבל המחשב או עולם המחשבים, הם לכן משל מאוד אמיתי, מאוד כנה ומאוד מדויק של הצורה שבה הפנימיות שלנו עובדת, ולכן כדי, כשאנחנו מסתכלים החוץ על המחשב, המשל של המטריקס, שמתאר לנו בעצם איזשהו מין מלחמה של מחשבים ונכנסים מתוך מחשב, יוצאים מתוך, זה פחות או יותר המלחמה שקורית אצלנו בפנים. אנחנו נראה אחרי זה שאצלנו המלחמה הזאת היא, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אם במטריקס אנחנו צריכים לצאת מהמטריקס כדי להבין שיצאנו, במציאות שלנו אנחנו צריכים להתעורר בתוך האשליה, להבין את הרבדים השונים שלה, את המחיצות השונים שיש בתוך האשליה, כדי לאט לאט לאפשר לעצמנו לצאת החוצה, בעיקר ממה? מדפוסי חשיבה. אנחנו בעיקר לומדים להשתחרר מדפוסי חשיבה. היום קוראים לזה לצאת מהקופסה. היום התחלתי מילואים, היום הגעתי למילואים, אז התפלא, זה היה מפליא אותי לראות בתדריכים, איך כמה פעמים השתמשו במילה הזאת, לחשוב מחוץ לקופסה. זה היום נהיה מאוד, מאוד אין. אז אנחנו, זה כל מה שאנחנו עושים, לומדים לחשוב מחוץ לקופסה. מה זה לקופסה? לדפוסי החשיבה שאליהם אנחנו רגילים. לומדים לצאת מהבית כלא של דפוס החשיבה שאליו אנחנו נולדנו, שזה בעצם הדפוס החשיבה של תפיסת העולם, של המטריקס, של העולם שלנו. לומדים לנסות להוציא את המחשבה שלנו החוצה ממנו. אז קודם כל, הדבר הכי חשוב בנושא הזה של המטריקס, זה קודם כל סיפור הבריאה. עד עכשיו היה מאוד מאוד קשה לשכנע או לנסות להגיד לבן אדם לדמיין שפתאום אמר והיה עולם. הייתה איזו תודעה שפתאום החליטה לברוא את העולם. עד היום זה היה נשמע, אם היינו מנסים להגיד את זה למישהו, שלא גדל לתוך זה, אז זה נשמע איזה סיפור חצי הזוי. זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו שנתפס לנו בשכל. אבל היום בעזרת המטאפורה הזאת של המטריקס של המחשבים, אנחנו בכלל רואים שאנחנו בכל מקום, לא בכל מקום, בכל בית, בכל זה שיש מחשב, ילדים משחקים עם מחשב, אז אנחנו מכירים את המציאות הזאת של משחק מחשב. מה זה משחק מחשב? זה מעין, נו, איך זה אומר? סימולציה וירטואלית, כמו המטריקס או כמו העולם שלנו. זאת אומרת, זה עדיין במשחק מחשב של ילדים, זה מאוד מאוד לא מפותח ורדוד. אבל היום כבר יש משחקי מחשב שהם יותר ויותר מפותחים. היום דבר אדם שם על עצמו כסדה, נכנס לתוך חליפה, ממש מדמיין, כי הוא נמצא, כאילו נמצא בתוך איזשהו מין עולם. ולא רק זה, הוא יכול להתקשר באינטרנט עם חבר'ה שגרים באוסטרליה, ניו זילנד, לא משנה, סין, גואטמלה, וכולם ביחד נכנסים לתוך משחק מחשב משותף, לתוך אותה סימולציה וירטואלית. ושוב, זה עדיין לא מתוקתק כמו העולם שלנו, זה עדיין לא מתוקתק כמו המטריקס, כמו אותם, אותו עולם שברור המחשבים, אבל זה כבר נהיה לנו הרבה יותר קרוב למחשבה, האפשרות הזאת של יצירת עולם. אמנם יש מי יש, כמו שאנחנו מכירים, זאת אומרת, גם העולם, המציאות של עולם של משחקי מחשב, זה אוקיי, זה כביכול אנשים שמתכנתים את הדבר, ואנשים שנכנסים ביודעין לתוך משהו שביודעין הוא משחק, אבל מה שאנחנו קוראים בריאה, יש מאין, זה פשוט היות והתודעה שיצרה את המשחק מחשב הגדול שבתוכו אנחנו חיים, היא פשוט משבילנו במציאות שהיא עין, כי אנחנו לא מסוגלים לתפוס בשכל שלנו את אותה מציאות שהיא מעבר לעולם התופעות שאנחנו מכירים. ולכן הוא בשבילנו עין. אבל זה כבר הרבה יותר מתקבל על השכל, זה כבר הרבה יותר מתיישב על הדעת, הרעיון הזה שיש תודעה, יש איזושהי תודעה מחוץ לעולם שלנו, מחוץ למטריקס שלנו, מחוץ למציאות של העולם שבו אנחנו חיים, שיצרה את המשחק המחשב הזה שנקרא העולם שלנו. ואנחנו כולנו סוגים של תודעות, יכול להיות של גופים, מה שנקרא שורש נשמה שהוא נמצא מחוץ לעולם, כי הרי חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא נועץ, התייעץ עם הנשמות, נשמות ישראל על בריאת העולם. זאת אומרת, הנשמות שלנו, השורש שלהם הוא מעבר לעולם שאנחנו מכירים. ואנחנו תודעות שבעצם הגוף, שורש הנשמה נמצא מחוץ לעולם, וכולנו הוכנסנו לתוך הפלטפורמה הזאת, פלטפורמה לתוך בעצם מערכת האימונים הזאת, כדי לתת לה אפשרות, לנשמה שלנו, איזושהי פלטפורמה של עבודה בתוך העולם, שעליו היא יכולה לעשות מעין השתלמות, כן? הנשמה שלנו באה מבחוץ, נכנסה לתוך העולם הזה כדי לבצע בעולם איזושהי השתלמות, משהו שהיא לא הייתה יכולה לעשות בחוץ, כי שם לא היה לה את הניסיונות, כן? בתוך הפלטפורמה הזאת פה יש הסתרה, לא רואים את האמת, לא רואים את המציאות האמיתית. אפשר בתוך העולם התוכנת הזה להציב לבן אדם כל מיני מסוכות שעליהם הוא צריך להתגבר ולעבור. זה יכול להיות מסוכות גשמיות, זה יכול להיות מסוכות רגשיות, זה יכול להיות מסוכות מנטליות, כן? כשחז"ל אומרים לנו בעולם החסידות, שזה באמת בא במדרגות שונות, וזה בא גם לפי דורות שונים בהיסטוריה. היו דורות שלהם הניסיונות היו יותר פיזיים, כן? קשיים של התמודדות של העולם, קשיי קיום, כל מיני מלחמות פיזיות. היום אומרים לנו חז"ל, עיקר הגלות של הדור שלנו זה גלות הדעת. זה גלות המחשבה, זה ההתמודדות עם ניסיונות בעולם המחשבה, ועכשיו אנחנו צריכים להבין שגם המחשבות שמתכנתים לנו, זה גם חלק מהתכנות של האשליה הזאת, כמו שראינו באחד מהשיעורים הקודמים על נאו, שגם החלומות שלו הם חלק מהרבדים של המטריקס, זאת אומרת, הרבדים של המטריקס זה לא רק הרובד הרגיל, זה גם הרובד של הרגשות שלנו, זה גם הרובד של המחשבות שלנו, זה גם הרובד של החלומות שלנו, זה כל מה שאנחנו צריכים לתפוס, זה הכל חלק מההוויה המתוכנתת הזאת. ולכן אנחנו בתוך הרבדים השנים של העולם המתוכנת הזה, קודם כל אנחנו מסוגלים להבין היום הרבה יותר קל בעזרת המשל של המחשבים, שזה אפשרי. זאת אומרת, אם היום אנחנו יכולים לתכנת את זה בשביל הילדים שלנו, אז אנחנו מבינים שתודעה שהיא קצת יותר מפותחת, התודעה שלנו יכולה לתכנת דבר כזה גם בשבילנו, עד שזה יכול להיות ממש עולם שנראה ממש אמיתי, כאילו שהמציאות הזאת יכולה להיות ממש מוחשית, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים בתוך איזה מין חליפת חלל, שזה הגוף שלנו, שהחליפת חלל זה אותה חליפה שאדם לובש את עצמו כדי להיכנס לתוך המשחק מחשב הזה של המשחקי מחשב. אז גם לנו יש חליפה כזאת, שזה הגוף הגשמי שלנו, שהוא החליפה שאנחנו, הנשמה אליו נכנסת כדי לתפקד בתוך המציאות הזאת של המשחק מחשב הענקי הזה שנקרא העולם. זה ההבנה הראשונה. ובואו נראה איזשהו קטע סרט קצר.
Where'd they go? These are back doors, aren't they? Programmer exits. How do they work?
The code is hidden in tumblers. One position opens a lock, and another position opens one of these doors.
Are you a programmer? Then what are you?
I protect that which matters most.
אוקיי, הבאנו את הקטע הזה פה בעיקר, ראינו את זה גם בפרק הקודם, אבל פה, כדי להבין, אנחנו חושבים הרבה פעמים שהמציאויות השונות הן מה שנקרא מסודרות בצורה אנכית. זאת אומרת, יש לנו את המציאות של העולם הזה, מעבר לזה יש לנו את המציאות של המלאכים, יש לנו את מציאות רגשית, מחשבתית, כל מיני מציאויות שיותר ויותר גבוהות, זה נכון. אבל זה גם בנוי בצורה רוחבית. מה זאת אומרת בצורה רוחבית? כמו שראינו, יש מלא חדרים. יש כל חדר זה עולם. כל חדר זה עולם. חז"ל אומרים לנו, כל נפש ונפש זה עולם ומלואו. מה זאת אומרת שעולם ומלואו? המציל קצוב, המציל נפש אחת עם ישראל, כאילו הציל עולם ומלואו. מה זאת אומרת כאילו הציל עולם ומלואו? כי כל הוויה של בן אדם זה עולם שלם שמתוכנת במיוחד בשבילו. כמו שאנחנו, אני לא יודע אם קרה לכם, אבל אני פעם בצעירותי, היה לי מין הדהים אותי להיכנס, לראות את זה שבעצם כל בן אדם זה מציאות של, אני לא יודע איך להגדיר לכם, זה מציאות של חיים שלמה, משהו מין, הייתי בתור ילד, סתם הייתי מסתכל בעיתון ורואה מי למשל מוכר רדיו, מערכות סטריאו. הייתי עושה את זה רק בשביל לבוא לבתים של אנשים, סתם להיכנס להם לסלון, לשבת ולחוש את העולם. עולם שהוא לא העולם שלי, וזה ממש מין לחוש, מי שמרגיש את זה, אתה ממש ממש מרגיש שאתה נכנס לתוך עולם אחר, נכנס לתוך בית של מישהו אחר, זה מציאות חיים אחרת לגמרי. עכשיו, זה לא רק הבית שלו, זה כל החיים שלו מסדרים לו בשביל לאפשר לו את ההשתלמות הזאת שהנשמה שלו צריכה לעבור עם כל הניסיונות שהיא צריכה לעבור, ובצורה מופלאה, כל העולמות האלה מסתנכרנים בצורה מדהימה אחד עם השני. זאת אומרת שאתה ואת ואתה, כל אחד מאיתנו, כל אחד בעצם מתכנתים לו איזשהו מהלך חיים של ניסיונות שאותם הוא צריך לעבור, משוכות שאיתם הוא צריך להתמודד בשביל החיים שלו, והמשוכות האלה איפשהו משתלבות בצורה גאונית, אלוקית, אחד בתוך החיים של השני, אבל כל עולם כזה זה בעצם backdoor בפני עצמו. זאת אומרת, שאומר, these are backdoors, זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יש לו זה חדר בתוך המציאות הזאת של העולם. בצורה מופלאה, החדרים האלה מסתנכרנים. אבל אנחנו צריכים להבין שכל אחד יש לו חדר. וההבנה הזאת, תכף אנחנו נראה, תיקח אותנו שלב אחד קדימה, ברעיון שכל מה שקורה לי במציאות הזאת, קורה מתוך סיבה, זאת אומרת, יש לו מטרה, יש לו תכלית. אחרי זה אנחנו נדבר על זה טיפונת בהמשך, על ההבנה שיוצאת מזה. אבל פה קודם כל זה הרעיון של הקטע סרט הזה. בואו נראה את הקטע סרט השני.
You wanted to know what the Matrix is, Neo. Trinity. Try to relax. This will feel a little weird. This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations, anything we need.
Right now, we're inside a computer program.
Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self.
אוקיי, אנחנו רואים בעצם הסרט מראה לנו את הרעיון הזה, שבעצם יצרו פה, היוצרים של המטריקס, אבל פה זה לוחמי ציון בעצמם, יצרו עולם. בתוך העולם הזה אפשר להכניס מה שרוצים, כדי לאמן את האדם, ליצור לו את הניסיונות הנכונים. אחרי זה אנחנו נראה בסרט שהם בעצם עושים לו ממש דמוי מטריקס, עושים לו דמוי עולם. אנחנו מבינים שלאט לאט זה לא מדע בדיוני בכלל. זאת אומרת, זה לא איזה שמה שאנחנו מדברים, אם אנחנו נסתכל עכשיו ברגע הנתון הזה, אז אין לי את הנתונים המדויקים, אבל יש אחוזים מאוד מאוד גדולים מהאוכלוסייה של העולם, חברים שלנו כרגע, שכרגע חיים בתוך עולם דמיוני שנקרא במקרה זה האינטרנט, אבל זה שוב, זה עולם שאנחנו, במקרה זה אנחנו יצרנו, אבל כרגע יש מיליונים של אנשים, שכרגע יש שם אנשים שהיו מדברים על התמכרות כזאת, שהיום בכלל יש אתרים שנקראים Second Life, זאת אומרת, אנשים קונים נדלן בתוך עולם מדומיין, בתוך האינטרנט. הרעיון הזה הוא רק בשביל, למה זה קורה? כל זה קורה רק בשביל לעורר אותנו כדי להבין, ותכף נראה שזה גם הסרט צועק לנו את זה עוד מעט, שגם העולם שלנו הוא חלק מהמטריקס הזה, שגם המציאות שלנו, שבה אנחנו נמצאים כרגע, זה גם איזשהו חלק מאותו עולם מדוניין, וגם ממנו אנחנו צריכים בעצם איכשהו לצאת החוצה ולהתעורר בחוץ. אני חושב שהקטע הזה הוא הקטע הכי חשוב בסרט. הכי חשוב בסרט. כי הקטע הזה מראה בעצם מה יש לנו בסרט. בסרט אנחנו דיברנו על מלחמה בין האנושות לבין המכונות, והמכונות יצרו את העולם הזה שנקרא מטריקס, ורוב האנושות חיים בתוך אותו עולם מדומיין שנקרא מטריקס, אבל זה רק עולם שהוא אשליה, נכון? ולוחמי ציון שהם חיים מחוץ למטריקס, הם מבינים שהמטריקס הזה הוא רק אשליה, הם מצליחים להיכנס בתודעה, עם התודעה שלהם, לתוך אותו עולם מדומיין, ואז בגלל שהם מבינים שהמטריקס הוא לא אמיתי, הוא רק אשליה, ובגלל שהוא עולם מתוכנת, אז כל החוקים שבו הם ניתנים לשבירה, נכון? אפשר לשבור את כל החוקים שבתוך המטריקס. זו הסיבה שגם הסוכנים וגם לוחמי ציון יכולים לעשות פעלולים, יכולים לקפוץ מעל בניינים, לטוס באוויר, כן? להתחמק מכדורים. זאת אומרת, בגלל שהם מבינים שהמטריקס הוא אשליה, כן? אז בתודעה שלהם הם מבינים שהתודעה שלהם נכנסה לתוך המטריקס, אומרים, אוקיי, אז הכל פה אשליה, אז אין חוקים. הדבר אני יכול לעשות פה הכל, אם אני מבין שזה לא אמיתי, כן? אם אני מבין שכל החוקים מותרים משבירה, כמו שמורפיוס מנסה ללמד את נאו, אז אני יכול לעשות הכל. אבל מה קורה? פתאום, בחוץ, מחוץ למטריקס, פתאום נאו מתחיל להרגיש שגם העולם שבחוץ החוקים הם ניתנים לשבירה. גם בחוץ הוא אומר, תכף נראה לטריניטי, Oh, I can feel them. מה זאת אומרת I can feel them? אני מתחיל להרגיש את הזקיפים האלה שהם רוצים להרוג אותי, הוא מתחיל לגלות את הכוחות המופלאים שלו, גם בעולם שנמצא מחוץ למטריקס. זה בעצם הרמז הכי בולט בתוך הסרט, שהעולם שבחוץ הוא גם כן מטריקס, כמו שחזרל אומרים לנו, גבוה מעל גבוה שומר, כן? יש לנו עולם בתוך עולם, בתוך עולם, בתוך עולם, ואנחנו צריכים לצאת מאשליה אחת, כביכול לעולם יותר נכון, לעולם יותר אמיתי, אבל אז לבגלות שגם העולם הזה הוא גם כן מעין אשליה, ואז להתעורר גם ממנו לפקוח עיניים, ואז לפקוח עיניים לעולם יותר אמיתי, וגם ממנו בצורה אינסופית, עולם בתוך עולם בתוך עולם. זה בעצם אדם הראשון, אם ננסה להבין למה כל זה קורה, אז אדם הראשון, ככה אומר בספר שפתי חיים, על שהוא מנסה להסביר, אף על פי שהוא אומר, אי אפשר להסביר את החטא של אדם הראשון, כי מה לנו לדבר באדם הראשון שכתוב שהעקב שלו, העקביים שלו, החלק הכי נמוך במציאות של אדם הראשון, היה מקהה את הגלגל של החמה. זאת אומרת, היה מסתיר את האור של השמש. אז איפה אנחנו? להתחיל לדבר מה זה היה החטא של המציאות הרוחנית הגבוהה הזאת, שבחזל מלמדים אותנו ש... לפני החטא לא הייתה מציאות גשמית בעולם בכלל. זאת אומרת, כל המציאות גשמית שאנחנו מכירים זה רק תולדה של החטא של אדם הראשון. אז איפה אנחנו בכלל יכולים לטפס ולנסות אבל בכל זאת, שפתי חיים אומר, מה היה החטא של אדם הראשון? שהוא כביכול בא, הקדוש ברוך הוא נתן לו איזה תפקיד, אמר לו, אוקיי, אני שם אותך בגן עדן, יש לך את העץ החיים, יש את עץ הדעת, אני מצווה אותך לא לאכול, כן? ועכשיו אתה תעשה את העבודה של עובדה ולשומרה. אז האדם הראשון בא אליו הנחש, שלא, זה שוב, זה עניין של עמוק מאוד, שהנחש זה בעצם, הוא בא מבחוץ, זה אותו קול, לא ניכנס כרגע לפנימיות של זה, אבל הוא אמר לו, מה זאת אומרת, התפקיד שלך הוא קל מדי. זה בזיל הזול, זה קשקוש התפקיד שנתון לך, כל ילד יכול לעשות את זה. אבל אם אתה רוצה באמת לעשות משהו, אז בוא תיכנס עכשיו למטריקס. בוא תכניס את עצמך, תכניס עכשיו את הרע אליך פנימה, כן? בוא תכניס את... עד עכשיו בעצם אדם ראשון היה כולו טוב, כך אומר שפתי חיים, והרע היה מבחוץ. הנחש בא אליו מבחוץ. אז אומר לו, בוא תאכל מעץ הדעת טוב ורע, שבו מחובר הטוב והיה ביחד, ואז תכניס לתוכך את הרע. מה זאת אומרת, אתה... עכשיו הרע יהיה בתוך המחשבות שלך. בתוך החי, הרע יבוא לך עכשיו מבפנים. ועכשיו אם אתה תוכל לצאת מהמטריקס הזה ולעשות את רצון הבורא, כן? אז זה נקרא שאתה באמת עשית משהו עם החיים שלך. אז זה נקרא שאתה באמת הצלחת. זה בעצם היה התחלה של הסבר מה זה העולמות בתוך עולמות, בתוך עולמות שאנחנו נמצאים בהם. זה התולדה של האדם הראשון שבעצם בחר להיכנס לתוך האסתר, לתוך מציאות של הסתרה, כדי שהוא יוכל לצאת מהאסתר הזה, ואז כביכול יהיה לו, הוא יכול להגיד שהוא עשה משהו בחיים. אז עד היום אנחנו 5,700 ומשהו שנה אחרי זה, כן? אנחנו מנסים עדיין לתקן את הברוך הזה, שהכניס אותנו לתוך המטריקס של העולם, אבל מטריקס בתוך מטריקס בתוך מטריקס, עולם בתוך עולם בתוך עולם, ואנחנו מנסים לצאת החוצה חזרה מההסתרה הזאת, ולהוציא את הרע מתוכנו, כי עד היום הרע בא אלינו מבפנים, בתוך המחשבות שלנו, בתוך הרצונות שלנו, אז באמת לנתק אותו ולשים אותו בצד, כדי שנוכל לעשות את רצון הבורא. אז בואו נראה את הקטע הזה, כי הוא קטע מאוד מאוד חשוב.
Come on.
Something's different.
What?
I can feel them.
אוקיי, מה ראינו פה? את הניאו עכשיו נמצא לא בתוך הגוף שלו, של תוך המטריקס, הם נמצאים מחוץ למטריקס, והזקיפים באים ופתאום הוא קולט שיש לו כוחות. זאת אומרת, זה לא רק שבתוך המטריקס הוא יכול לשבור את הכללים, כן, על ידי כוח הרצון, אלא גם בעולם שמחוץ למטריקס. אני יכול לשבור את הכללים על ידי כוח הרצון, אני יכול לעשות דברים שהם מופלאים, זה בעצם הרמז הכי יווה בתוך הסרט לרעיון הזה שאנחנו גם מחוץ לאשליה, אנחנו צריכים כל הזמן לחפש איפה רבי נחמן אומר, אנחנו צריכים לחפש את הפתחים אל האמת. כי כל מצב שבו אדם נמצא, הוא נמצא באיזשהו סוג של סריטה, באיזה סוג של עולם, של העלם, עולם מלשון העלם. בכל עולם של העלם יש לו עבודה. מה העבודה? לדבוק באמת, לחפש את האמת. ותמיד יש פתחים שיכולים להוציא אותו מתוך אותו עולם אל האמת. הוא צריך לנסות למצוא את הפתחים האלה, דיברנו על זה בשיעור הקודם, איך? על ידי דבקות באמת ועל ידי כוח הדיבור. לדבר דיבורים של אמת, בעיקר פנימיים, שאדם מדבר עם עצמו ומדבר עם הבורא דיבורים פנימיים, על ידי זה הוא זוכה להאיר את הפתחים ולצאת החוצה. נושא נוסף מאוד מאוד חשוב, והבעל שם טוב מדבר על זה הרבה. בעל שם טוב מדבר בהרבה מהספרים שלו על הכוח של עולם המחשבה. מה זה אומר הכוח של עולם המחשבה? הרבה אנשים הם לא מודעים ליכולת שלהם להפריד, כן? בין הגוף לבין המחשבה. עולם המחשבה זה עולם ומלואו. אצל רוב האנשים שהם סוגרים את העיניים, זה הם סוגרים את המציאות, הולכים לישון. אבל יש עבודה שלמה שמתבצעת אחרי שלב סגירת העיניים, אנחנו נדבר על זה, על עוד אופן שזה בהמשך בפרק היום, אבל העבודה העיקרית זה להתחיל לסדר את העולם הפנימי שלנו. חלק מהעצות שנותנים לנו בחסידות ובחזל, זה שאנחנו צריכים, יש עניין בתורת החסידות של הבעל שם טוב, זה נקרא הכנעה, הבדלה והמתקה. יש לזה הרבה פירושים והרבה רבדים, אבל הכנעה זה אדם קודם כל צריך להכניע את עצמו. יש להכניע את עצמו כי אנחנו, שוב, גם פה וגם הרבה מקומות אחרים רואים שכדי שאדם יתקדם בצורה אמיתית, כדי שהוא יגלה, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, כדי שהוא יגלה את המציאות של מעבר, הדבר היחיד שמפריע לו קודם כל להגיע למציאות של מעבר, זה האהבה שלו את העולם, או בעצם האהבה שלו את עצמו, כן, דרך העולם. וכדי באמת לגלות רבדים נוספים, הוא קודם כל צריך להכניע את עצמו. סוד הביטול, זה עבודת הביטול, שאדם צריך ללמוד לוותר על עצמו. זה נקרא הכנעה. אחרי זה הבדלה, אדם צריך להתחיל להתבונן פנימה. כמו שאמרנו שהמסע העיקרי זה מסע פנימי, אדם צריך להתבונן פנימה ולהתחיל לעשות הבדלה פנימית. מה זה הבדלה? לראות מה קורה בג'ונגל הזה שנמצא לו בתוך הראש, בתוך ההוויה, בתוך השכל שלו, בתוך המחשבות שלו, בתוך הרגשות שלו. תתחיל לעשות הבדלה, מה זה רגש ואיזה רגש זה, ומה זה מחשבה ואיזה מחשבה זאת. ואז להתחיל לעשות סדר, כמו שבבית, אתה מתחיל, אתה מרים את התריסים, כן? כשאדם עושה הכנעה, אז הם קודם כל מכניס אור קצת הבית, זה כמו שהוא מרים את התריסים, ואז נכנס קצת אור, ואז הוא רואה איזה בלגן יש בבית. רגשות כל מיני שמסתובבים בלי בקרה, ומחשבות שמסתובבים בלי בקרה, ורצונות, ותאוות, וכל מיני דברים שהכל מורבב ביחד, ואז הוא צריך להתחיל לעשות סדר. אוקיי, המחשבה הזאת, תתפוס משהו מהרצפה להרים, כן, ובוא נראה, אוקיי, זה המחשבה הזאת, או הרגש הזה, או התאווה, או היצר, או הרצון הזה. האם זה משהו שהוא באמת שלי, שאני רוצה בו? אוקיי, אז אם כן, אז בוא ננקה אותו קצת. קודם, אם לא, אז נזרוק אותו מהדלת. ואם כן, אז בוא ננקה אותו קצת ונשים אותו במקום נכון. תתחיל לעשות סדר פנימי, כן? הסדר הפנימי הזה הוא מסבר ומתחייב, כי כדי לבנות בניין באישיות, אני חייב, כמו שבבניין בחוץ צריך לבנות, יש סדר בבניין, קודם כל בונים את היסודות, אחרי זה בונים את הקירות, אחרי זה בונים חשמל, אחרי זה אינסטלציה, אחרי זה... אתה צריך לשים דבר אחרי דבר, כדי לבנות בניין אתה צריך לשים אבן ליד אבן, ועל זה אבן, ועל זה... אתה לא יכול לבנות באקראי, יש היום אחד מהפרסות הגדולות של העולם, זה שברוחניות אין סדר. ברוחניות מה שזורם, כן, מה שבא, זה משהו שאמור להשראה מלמעלה, לא. ברוחניות יש סדר. כאילו, יש פעם היו בתי ספר לנבואה, ובעם ישראל היו מיליונים של נביאים, וכמו שהיום יש מכללות של איך לעשות כסף, פעם היה מכללות, היה בתי ספר של נבואה, ומה למדו שמה? איך עושים סדר במחשבות, איך עושים סדר ברגשות, איך עושים סדר בכוח המדמה, כוח הדמיון. זה הכל עבודה, זה הכל לימוד של איך אני מסדר את זה כדי שבצורה מסוימת אני יכול לבנות בניין. ובאחד הדברים העיקרים שפה מראים לנו בסרט, זה היכולת שלי קודם כל להפריד, אמרנו הכנעה, הפרדה בין הגוף לבין המחשבה, והבעל שם טוב אומר שעיקר האדם, כמו שאמרנו, שהיום הדור שלנו, עיקר הגלות זה גלות הנפש, גלות המחשבה, ולכן עיקר ההוויה שלנו כאן, זה איפה שהמחשבה שלנו נמצאת. ולכן הבעל שם טוב אומר, האדם נמצא איפה שהמחשבה שלו נמצאת. היום למדתי גם בגמרא, מסכת ברכות, דף נון ד', הוא מדבר שם על הראייה, אז הוא מדבר על, הוא מדבר, חז"ל, כותבי הגמרא, הם אומרים, כתוב שם שאדם, שאדם עובר במקום שהתרחש לו נס, צריך לברך ברא, בברכה. ברוך שעשה ניסים, מדובר שם על הניסים של שאבותינו עברו, בים סוף, במעבר ארנון, בכל המקומות האלה, שאדם רואה את המקום הזה, צריך לברך ברכה, ברוך שעשה נס לאבותינו במקום הזה. אז, אז, אז שואלים שם חז"ל, אבל למה שהוא רואה? מה זאת אומרת רואה? אז שואלים שם, אם כתוב רואה, סימן שאפילו הוא לא נמצא שם, אלא אפילו נמצא, לא יודע, מה, 2 קילומטר משם, אבל הוא רואה את המקום, אז רק כשהוא רואה, זה מספיק בשביל לברך את הברכה. אז שואלים שם, אבל כתוב ברוך שעשה לנושא, לאבותינו נס במקום הזה. זאת אומרת שהוא נמצא שם, אז איך זה יכול להיות שגם אם הוא נמצא בקילומטר או 2 קילומטר משם והוא רואה את המקום, הוא יכול לברך את הברכה, כי הרי הוא לא שם. אז אומרים שם, כתוב שם שהעיניים של האדם, זה היום אחד מהגם כשהם הגילויים שהם כותבים על זה בחז"ל, שמהעיניים של האדם זה לא שהעיניים שלנו הם רק פסיביות והן קולטות. אלא חלק מהנפש של האדם יוצא עם הראייה, ואיפה שאדם רואה, כשאדם רואה את הכיסא הזה, הוא נמצא שם איפה שהוא רואה. זאת אומרת, זה אפילו יורד, זה לא רק איזשהו דיבורים באלמן, חסידות, קבלה, אלא זה יורד לרמת ההלכה, שכשאני רואה את המקום, זה אומר שאני נמצא שם, ואני יכול לברך ברכה שעשה לאבותינו נס במקום הזה. זה בעצם מתבסס על הרעיון הזה שהמחשבה, איפה שהראייה שלי מגיעה, הראייה הרי היא החלק התחתון של המחשבה שלי. נקרא הראייה היא המלכות של עולם המחשבה. אז כמו שהראייה שלי, איפה שאני רואה שם אני נמצא כרגע, ככה גם המחשבה שלי, שזה החלק הגבוה של הראייה, לא סתם קראו לה נביאים, קראו להם רואים. כי גם המחשבה זה סוג של ראייה. כשאדם עוצם את העיניים, זה מה שהתחלנו לדבר, שעיקר העבודה שאדם עוצם את עיניו, ואז הוא מתחיל לראות, מתחיל לראות את כל המחשבות שלו ואת הרגשות שלו, אז זה גם סוג של הוויה, ואיפה שהוא חושב, שם הוא נמצא. רוצה שנראה איך זה בא לידי ביטוי בתוך הסרט?
I thought it wasn't real.
Your mind makes it real. If you're killed in the Matrix, you die here.
The body cannot live without the mind.
אחרי שנאו עושה את הקפיצה, הוא מנסה ללמוד איתו, ללמד את נאו לקפוץ מעל בניינים, לשחרר את המחשבה, לשחרר את הרעיון שהעולם הזה הוא ממשי ואמיתי, אלא להבין שהכל אפשרי, ואז נאו קופץ ומתרסק מעומק, מגובה הבניין עד למטה, פח, 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 ואז הוא מתעורר מזה, ופתאום קולט שיורד לו דם מהפה. אני שואל את מופיוס, מה קורה פה? חשבתי שזה רק אשליה, שזה רק עולם דמיוני. Your mind makes it real. ברגע שהמחשבה שלך הייתה שמה, זאת המציאות מבחינתך. זה הופך בעצם, הגוף מלווה את המחשבה. הגוף הוא רק הקליפה של המחשבה, לא שהגוף הוא המוביל, הוא האמיתי. המחשבה היא העולם האמיתי. ומה שאתה קורא לך בתוך המטריקס, הגוף מגיב לזה כי הוא בעצם, הוא מזדהה עם מה שקורה בעולם החשיבה. בוא נראה עוד קטע.
Tell me how I separated my mind from my body without jacking in. Tell me how I stopped 4 sentinels by thinking it. Tell me just what the hell is happening to me.
The power of the one extends beyond this world. It reaches from here all the way back to where it came from.
Where?
The source. That's what you felt when you touched those sentinels, but you weren't ready for it.
You should be dead.
But apparently you weren't ready for that either.
זה מתייחס למה שראינו מקודם, הוא שואל אותם מה קרה, איך יכול להיות שהוא הצליח להפריד את עצמו מהגוף שלו מבלי לעשות מה שהם רגילים לעשות ולהתחבר אל הדבר הזה. אז היא אומרת לו, בגלל שאתה יש לך את הכוח של האחד, זאת אומרת יש לך כוח נפשי גבוה מאוד, יכולת להתחבר אל המקור, כן? אז אתה בעצם יכול להתעלות גם מעל האשליה של העולם הזה, העולם החיצוני. רק אתה לא עמדת בזה, כי אתה עדיין לא מוכן לזה. זה מה שבעצם אומרת לו פה הנביאה. אבל אנחנו מבינים שכל אחד מאיתנו, כן? חלק מדברי החסידות, שכל אחד מאיתנו הוא בחינת משיח. מה זה כל אחד הוא בחינת משיח? הרמח"ל אומר שמאז שהאדם הראשון חטא ובחר לרדת לתוך עולם המטריקס, נקרא קליפת עץ הדעת, כן? ירדנו לתוך מציאות של עולם מוגבל, מצומצם, ואמרנו גלות של הדעת, אבל הרמח"ל אומר לנו, עץ החיים הוא כל הזמן מרחף ונמצא מעלינו. וכל אדם, כל אדם יכול בכל רגע נתון לעשות את השיפט הזה ולגעת כרגע בעץ החיים שנמצא מעליו. זה מה שאומרת פה הנביאה למטריקס, אתה התחברת אל הכוח של האחד, את המציאות שמעבר לאשליה, מעבר למטריקס, ומזה קיבלת את הכוחות. הרמח"ל אומר לנו לכל אדם, זה אפשרי, כל אדם יכול בכל רגע נתון להתחבר לעץ החיים, זה תלוי במה? ביכולת ההכנעה שלו, יכולת ההכנעה שלו שעל ידה, על ידה, על ידה הוא מבטל בעצם את הקליפה של עץ הדעת ויכול להתחבר לעץ החיים, שזה בעצם סוד האמונה.
You should be dead, but apparently...
אוקיי, היא אומרת לו פה עוד משהו שאנחנו ניגע בו בהמשך. כל מה שקורה לנו, הוא קורה לפי תוכנית. זאת אומרת, יש לנו את היעדים. כמו זה, אני בא, הייתי היום בצבא, אז אני מדבר בשפה צבאית. אז לצוות יש את היעדים שהצוות צריך לעמוד בו. לצוות יש את המשימה. אנחנו בעצם צריכים... אז הצוות שצריך לעבור משימה, נגיד, לא יודע, משימת חוליה או משימת צוות. אז המעטפת, שזה בעצם מה שנקרא תומכי לחימה היום, אז התומכי לחימה הם צריכים לסדר אל הצוות את כל המשוכות האלה שהצוות צריך לעבור. אומרת לו פה הנביאה אותו דבר, או החז"ל אומרים לנו, כל אחד בעולם צריך לעבור את מה שהוא צריך לעבור. היא אומרת לו, אתה לא היית מוכן לזה ובעצם היית אמור למות עכשיו, אבל כנראה גם לזה אתה עדיין לא מוכן, כי אתה צריך עדיין לעשות את מה שצריך לעשות בתוך המציאות הזאת, ואם לא עמדת עד עכשיו, סימן שאתה בעצם צריך עוד לבצע את איזשהו תפקיד שכרגע אתה לא יודע אותו, אבל היא כבר נוטעת בו את הרעיון הזה שאנחנו פה בשביל לבצע את המשימה. איך הרב יאיר כלב, אני לא פה בשביל עצמי, אני פה בשביל השליחות שאותה באתי לעשות. זה איזשהו משפט מאוד חזק שהולך איתו כל הזמן. הלאה.
Who are you? Still don't recognize me. I admit it is difficult to even think encased in this rotting piece of meat. The stink of it filling every breath, a suffocating cloud you can't escape. Disgusting. Look at how pathetically fragile it is. Nothing this weak is meant to survive. What do you want? I want what you want. That's it, Mr. Anderson. Look past the flesh. Look through the soft gelatin of these dull cow eyes and see your enemy. Oh yes, Mr. Anderson.
You get me.
There's nowhere I can't go. There is nowhere I won't find you.
It's impossible.
Not impossible. Inevitable. Goodbye.
I can see you. It's not over, Mr. Anderson. It's not over.
Okay, סליחה על האלימות. אבל אם ראינו את זה מקודם מצד נאו, שנאו מגלה בחוץ, יש לו את הכוחות שהיו לו בפנים, אז הפוך על הפוך, גם מגלים לנו שפה שסמית, שהוא חלק מהתוכנה של העולם למטה, הוא בעצם מתעבר, הוא רגיל להתעבר, סמית רגיל להתעבר, בתוך, הוא תוכנה שמתעברת בתוך חלק מעולם התוכנה של תוך המטריקס. אבל ספינט פתאום מרגל לנו שיכול להתעבר גם בתוך בן אדם שנמצא מחוץ להוויה הזאת. ואז הוא אומר לו, look through this cow gelatin eyes. זאת אומרת, תנסה להתבונן מעבר לעיני הבשר הפרטיות האלה ולראות את הפנימיות. עכשיו לא משנה אם כרגע זה הפנימיות היא רעה או פנימיות היא טובה, אנחנו נראה שחז"ל מלמדים אותנו שכשאדם יודע באמת להסתכל מעבר לעיניים הבשרניות שלו, אז אם הוא מסתכל גם על עצמו וגם על אחרים, הוא יראה תמיד את מה, את החלק אלוקה ממעל. כשאדם יודע לקלף מעצמו את הקליפה של העולם הגשמי, בפנים הכל טוב, בפנים זה מציאות של טוב, כן? וחלק מהעבודה, חלק מהעבודה של האימון, כן? של גם בתוך עצמך וגם עם אחרים, יש סדנאות שלמות גם בתוך היהדות, שמלמדים את האדם, שהאדם מדבר אליו, אז אתה יכול להקשיב לו בכל מיני צורות, אתה יכול להקשיב לבעיה שלו, שהוא מדבר לבעיה העכשווית שקורית לו, אם מי שמתעסק ברפואה אז מכיר את זה הרבה, שאדם מדבר ומספר לך על הכאב אוזניים שלו, שזה מה שבאמת מפריע לו, אבל אתה יכול לשמוע מעבר לכאב אוזניים שלו גם את הכאב הרגשי שלו. זאת אומרת, אבל הוא לא מבטא, הוא מה שהוא מבטא בפה זה את הכאב של האוזניים שלו, אבל מה שהוא מבטא מעבר לפה ברגש זה את את הכאב הרגשי שהוא לא מרגיש שיש לו מקום בעולם או כל מיני דברים אחרים. ומה שאפשר עוד לשמוע, אם אדם יכול להתבנן מעבר לזה, ושוב זה תלוי בהכנעה של האדם, אם אדם יכול להכניע את עצמו לגמרי, אז הוא יכול להכיר את כל אותו עולם רגשי ומנטלי בתוך עצמו, ואז הוא יכול גם לזהות את זה בחברו. זה מה שראינו פה עם נאו וסמית. כן? כשנאו יכול באמת להפשיט מעצמו את האני שלו, אחרי התהליך שלו שהוא עבר, אז הוא יכול גם להסתכל גם בזולתו ולראות, במקרה הזה של סמית, אבל בכל מקרה, לראות את הפנימיות, לא לראות את החיצוניות, את האשליה, כן? לא את האשליה שבתוך המטריקס, ולא את האשליה שבעולם החיצוני שלנו, שהוא בעצם גם כן סוג של מטריקס.
My words, boy, and mark them well. I have survived your predecessors, and I will survive you.
Link, where am I?
You're not going to believe this. You're all the way up in the mountains.
Really?
Yeah, it's going to take me a while to get up the next...
Oh, shit.
What?
Those twin things are after Morpheus and Trinity, and I don't have a way to get them out.
Where are they? Middle of the city, 500 miles due south.
הם מחיצות השכל. כתוב על זה בחסידות הרבה, אמרנו, הבעל שם טוב אומר, האדם נמצא איפה שמחשבתו נמצאת, זה יכול להיות לטובה. כן, שאדם מביא את המחשבה שלו למקומות הנכונים, מכניס את עצמו בכוח הראייה השכלי שלו אל העולם הנכון. יש עולמות נכונים, יש, כמו שיש עולמות טובים, יש גם עולמות לא טובים. ואז הכוח של עולם המחשבה, וחז"ל אומרים לנו שיש מחיצות, כתוב באחד מספרי החסידות, רבי נחמן מברסלב, שהמוחין זה בחינת מחיצות. ואדם שהוא בונה, אמרנו, כשהוא מסדר את העולם הפנימי שלו נכון, הוא מסדר את המחשבות שלו בצורה נכונה, אז המחשבות שלו מתפקדות כמחיצות של עולם המחשבה. מה זה, למה צריך את המחיצות האלה? המחיצות האלה שומרות עליו מליפול החוצה וליפול למקומות פיזיים, רגשיים ומחשבתיים לא טובים. כשאדם בונה את המחיצות של עולם המחשבה טוב, אז הן בעצם שומרות עליו, כמו גיידליינס כאלה, שמכוונות את המחשבות שלו למקומות הנכונים. ולכן חז"ל אומרים שאחד הדברים הקשים ביותר שמוציאים את האדם מהעולם, כן, חוץ מקנאת אהבה וכבוד, זה נקרא יישוב הדעת. מה זה יישוב הדעת? כל מה שסמית והסוכנים רוצים לעשות, זה להפר לאדם את יישוב הדעת שלו. כי ברגע שאדם לא נמצא ביישוב הדת, מה זה יישוב הדת? שהוא לא, המחשבה שלו לא, היא לא מסודרת. כשאדם רגוע, המחשבה שלו מסודרת, אז המחשבה שלו יכולה לפרק ערים, יכולה להיכנס, יכולה לחתוך, כן, מה זה לחתוך? לחתוך את המציאות ולגלות את האמת. זה החוזק של המחשבה, זה החוזק של לימוד התורה, כשאדם יודע ללמוד תורה, שיש לו יישוב הדעת, שהוא יכול להתרכז, כן, אז הוא יכול בעזרת לימוד התורה להשתמש במחשבה כדי לבטל את עצמה, זה מבחינה של נקרא מחשבה של עולם האצילות, שאדם יכול להשתמש בכוח המחשבה ולהעמיד אותה בצורות שונות עד שמחשבה מבטלת את עצמה, ואז הוא בעצם עולה מעל המחשבה. אבל כשאין לו יישוב הדעת, ואיך אין לו יישוב הדעת, המחשבות נזרקות לו המחשבות ממקום למקום, אין לו את יישוב הדעת הזה, אז בעצם הוא נזרק מעולם לעולם, והוא לא יכול להתמקד, הוא לא יכול לבנות את העולם הרוחני שלו. אז זה פחות או יותר מה שפה בסרט ניסו להראות לנו. נושא נוסף שבא לידי ביטוי בצורה מאוד יפה בסרט, זה העובדה, כפי שאמרנו, עד החטא של אדם הראשון, כל המציאות של העולם הייתה מציאות רוחנית. לנו לא היה גוף גשמי, והעולם הגשמי לא היה קיים, זה היה רק מציאות רוחנית של אדם הראשון לפני החטא. וכל מה שמסופר על גן עדן כן, והעצים בגן עדן, זה לא דברים שאנחנו, לא גן עם עצים כפי שאנחנו מכירים במציאות הגשמית שלנו, זה הכל היה מציאות רמזים או משלים להוויות רוחניות שהיו לפני החטא. ואחרי החטא, זאת אומרת אחרי החטא ואחרי הנפילה שלנו לתוך עולם של מציאות כזאת, מה שקורה זה שאנחנו קיבלנו לבוש של שאיתו אנחנו מתפקדים, כמו שאמרנו, חליפת חלל, חליפת צלילה יותר נכון, שעוזרת לנו לתפקד בתוך המצולות, כן, של העולם הגשמי. אז כחלק מההזדהות שלנו בתוך אותו חליפת חלל, אז גם הקשר שלנו עם כל הרבדים שנמצאים מעבר לעולם הגשמי, עם כל המציאות הרוחניות, בעיקר עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך להשתמש בשפה כלשהי. הוא צריך להיות דרך אמצעי מדיה כלשהו. והאמצעי מדיה היחיד שאנחנו מכירים, זה אמצעי מדיה שהוא בנוי לפי הצורה, כמו שאמרנו, שההוויה שלנו בנויה. ולכן בעצם מה שאנחנו מכירים זה את האנשה, כן? שהרבה פעמים שאדם פותח את הסידור, חילוני שפותח את הסידור, או את התורה, הוא רואה שכביכול הקדוש ברוך הוא כועס, והוא, כן, והוא מעניש וכל מיני, זה בעצם ציורים שאומר, נו, מה זה הסיפורי ילדים האלה? מה זה הקדוש ברוך הוא כועס? כי אני מבין שאני עשיתי קורס ויפסנה בהודו, ואני כבר בן אדם רוחני, אני כבר מבין שאני מכיר שיש מציאות רוחנית, אבל מה זה הסיפורי ילדים האלה על כל מיני, כן, האנשה של העולמות של מעבר? כל המטריקס זה בעצם ההדגמה, כן, לרעיון הזה. בואו נראה שני קטעים.
I only ask to say what I've come to say. After that, do what you want, and I won't try and stop you. The program Smith has grown beyond your control. Soon he will spread through this city as he spread through the Matrix. You cannot stop him. But I can. If that's true, then I've made a mistake and you should kill me now.
What do you want?
Peace.
What are you doing?
Morpheus.
מה, כל הבלגן הגדול הזה, זה בעצם הסוף של הסרט, של הטרילוגיה, שזה הרצאה בפני עצמה, זה הסוף של המוכנות של נאו, ההכנעה שלו והמוכנות שלו למסור את עצמו בשביל הכלל, למסור את עצמו בשביל כלל העולם. אבל מה שראינו פה בעיקר בשביל הקטע שלנו, זה לראות שהקשר שבין נאו לבין הלב ליבה של האשליה, כן, אותה תוכנה, אותו אחד, הסורס, שיצר את המטריק, שזה בעצם המציאות של האינסוף ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שיצר את העולם, היא דרך האנשה, אין דרך אחרת לנאו לדבר עם האחד, עם הסורס, עם השורש, שלא דרך השפה שנאו מכיר. אותו דבר עם הנביאה, בוא נראה רגע את הקטע של הנביאה.
Well, come on. I ain't gonna bite you. Come around here and let me have a look at you. My goodness, look at you.
איך עושים השוואת פורמטים? זאת אומרת, אנחנו, יש היום מלא תוכנות שאתה, יש לך משהו ב-AVI, אתה רוצה להפוך את זה ל-WMV, יש לך JPEG, אתה רוצה להפוך את זה ל-PNG, זאת אומרת, יש המון פורמטים שאתה צריך כדי לתקשר בין שני דברים, אתה חייב שהם יהיו על אותו פורמט, כדי שאתה תוכל לצרף אותם, לחבר אותם, להפריד אותם, לעשות איזושהי פעולה של אינטראקציה ביניהם. גם פה יש לנו פורמטים, יש לנו פורמט של בן אדם, ויש לנו כביכול פורמט שאי אפשר להגיד על זה, אבל של המציאות שמעבר האינסוף ברוך הוא. כדי שתהיה תקשורת, אנחנו חייבים שיהיה איזה סוג של מדיה שתעבור ביניהם. המדיה חייבת להתאים אלינו בגלל הצורה הפחותה שלנו. ולכן כל השימוש בתורה, בתפילה, כן? כל התפילה היא הרי ניסיון של חיבור בינינו לבין המציאות של אין הגבולות, שאין הצורה, שאין לה דמות. אז למה אנחנו משתמשים בלשון אנושית כדי להתקשר עם מציאות שהיא הרבה מעבר לאנושיות, הרבה מעבר לדבר אנושי? יש פה איזשהו משהו, איזשהו כביכול למתבונן הפשוט, איזושהי פרסה. מה פתאום אתה, איך אתה מתייחס ל... סלח לנו, מה זה סלח לנו? סלח לו, אתה יכול לבקש מחבר שלך, מאמא שלך, ממישהו שפגעת בו, אבל מה פתאום תקשורת כזאת עם המציאות שהיא בכלל אין הדמות אנוש? אז פה אנחנו רואים שהחזל אומרים לנו, הקדוש ברוך הוא, בריאת העולם, זה בעצם שהקדוש ברוך הוא התלבש בצורת אדם. כדי שיהיה סוג תקשורת בינינו בני האדם אליו, אז הוא לבש צורת אדם שזה העולם. ולכן כדי שהיא תתאפשר התקשורת הזאת, כמו צורת אדם שבנו אל צורת אדם שבו, זה בעצם הקונטקסט של המטריקס של העולם שבתוכו אנחנו חיים. מעבר לזה יש עוד צורת התחברות אליו, יש את המציאות האמיתית שלו שהיא מעבר לצורת אדם, שיש לנו גם אפשרות להתחבר אליה. איך? אבל זה לא צורת אדם מול צורת אדם, זה לא דרך תפילה, כי המציאות שלו האמיתית היא מעבר לצורת אדם שבו. איך אנחנו מתחברים אליה? על ידי התקלפות והתפשטות מהצורת אדם שבנו, וחיבור עם אותו חלק פנימי שבנו, שהוא מעבר לצורת אדם, זה נקרא חלק אלוקא ממעל, זה סוד הביטול, סוד ההתבודדות. כן? אז יש לנו בעצם שני צורות, אחד, כמו שראינו, צורת אדם שבו מול צורת אדם שבנו דרך כלים של תקשורת, של תקשורת בין בני אדם, כמו דיבור, כמו בקשת סליחה, כמו תקווה, כמו כל מיני דברים, כן? האדרה, כן? הלל, כן? אנחנו מהללים אותו, כי זה, כמו שאנחנו יודעים להלל בני אדם, אז אנחנו משתמשים בכוח הזה גם כלפיו. כי זה צורת אדם שבו שהוא התלבש כדי שאנחנו נוכל לתקשר איתו. מעבר לזה, יש עוד חיבור שגם מופיע פה דרך מה שנאו עשה, היכולת של אדם לבטל את עצמו לגמרי ולקפוץ מעל צורת אדם שבו, ואז הוא מתחבר עם חלק בתוכו, כן? שהוא חלק אלוקא ממעל בצורה שהיא מעבר לתקשורת הרגילה שאנחנו מכירים שהיא צורת אדם, ולכן זה משהו של חיבור שהוא מעבר בכלל ליכולת התפיסה, לא של החשיבה ולא של הרגש שלנו. זה צורת תפיסה חדשה שאדם צריך ללמוד לפתח בתוכו. צורת תפיסה החדשה הזאת היא נקראת אמונה, וזה נושא של הרצאה בפני עצמה. הלאה, נושא טעון, אבל חשוב. יש הרבה מקומות בחז"ל שבהם אומרים שיש דיון האם רק לבני ישראל יש נשמה ולאומות העולם אין נשמה, וזה, אני יודע שזה נושא מאוד טעון, מה, להם אין נשמה ולנו יש נשמה, אבל הם נראים בדיוק כמוני, כן? ואז למה יש דינים שכן, שלכלפי ישראל מותר, כלפי גויים אסור? אז קודם כל צריך לדעת, מי שרוצה, זה מופיע בספר של בלבבי משכן אבנה על החגים, בפרק על שבועות. אני מתחיל דווקא בזה כדי לרקח את זה קצת. אז בפרק על שבועות אנחנו חוגגים בחג מתן תורה, לא את חג קבלת התורה, זה בעצם חג של קבלת התורה, אבל כשאנחנו בתפילה אנחנו אומרים חג מתן תורה. למה חג מתן תורה? זה כבר מלמד אותנו שמה שחוגגים פה זה לא את הקבלה, אלא את הנתינה. ומה הייתה הנתינה? הקדוש ברוך הוא, למי הוא רצה לתת את התורה? לכולם. רצה לתת את זה, הוא קודם לא בא אלינו דבר ראשון. הוא קודם הלך לישמעאלים, והלך לסב, והלך לכולם לקבל את התורה. רק מה, לא היה להם כלים, הם לא היו מוכנים לקבל את התורה. כי כל אחד היה לו את נגיד שריטה, זה לא יפה, אבל כל אחד היה לו את הבעיה שלו, שבגללה הוא לא רצה לקבל את התורה, אבל התורה היא של כולם. יש כאלה שמקבלים אותם בפנים מפנים, יש קלים אותם שמקבלים אותם פנים לאחור, אבל התורה היא של כולם. לכן בחג מתן תורה אנחנו חוגגים חג שהקדוש ברוך הוא בעצם נתן לנו מתנה, שהיא שפת התוכנה, שהיא בעצם הבסיס של כל העולם כולו עם כל העמים שעליו. רק מה, אנחנו זכינו להיות יכולים, להיות אלה שיכולים באמת לקבל את התורה שהוא רצה לתת לכולם, ואחרי זה להחזיק בה כדי עד שנגיע למצב שבו באמת כל הבריאה כולה תוכל להתאחד ביחד ולקבל ביחד את התורה ביחד. אבל nevertheless יש עדיין את ההבנה הזאת של עם ישראל ביחס לאומות העולם. זה בא לידי ביטוי בסרט בצורה מאוד מוחשית. הסרט מלא אלימות, מלא אלימות. עכשיו, בצורה מפליאה, אנחנו מקבלים את האלימות הזאת בלי להניד עפעף. למה? כי אנחנו מבינים שרוב האלימות בסרט, ושקורה כל מיני דברים לכל מיני אנשים שם, זה לא אנשים באמת, זה רק תוכנה. זאת אומרת, מי זה אנשים באמת? זה אותם, זה יש כאלה שיש להם גוף מחוץ לאשליה, כן? ורק התודעה שלהם הוכנסה לתוך האשליה והתלבשה בתוך גוף. אבל על כל אחד כזה יכול להיות עוד 20 או 100 או 1000 דמויות בתוך המשחק מחשב הזה שנקרא מטריקס, שאין להם גוף בחוץ, שאין להם הוויה בחוץ, וזה מה שמאפשר לנו בעצם להבין, לקבל חלק מהאלימות שקורה בתוך הסט, בתוך העולם הדמיוני של המטריקס. אנחנו מבינים שזה לא דמויות אמיתיות, זה רק חלק מהתוכנה. זה חלק מה שחז"ל מנסים להסביר לנו, מה זה נקרא אדם שיש לו נשמה, מה זה נקרא מציאות של גוף עם נשמה. זה גוף שיש לו שורש מעבר למטריקס, מעבר להוויה של העולם. כמו שיש דבר כזה, יכול להיות גם, כן, כל מיני מציאות גשמיות שאנחנו רואים שהן גשמיות, אבל אין להם גוף אמיתי, אין להם שורש של נשמה מחוץ להוויה של העולם, מחוץ למטריקס. ההבנה הבאה בתור זה הבנה שדיברנו עליה בפרק הקודם, אז לא נאריך עליה, זה כל הנושא של ההבנה של סוד הצמצום הקבלי דרך התוכנות של הווינזיפ השמימי. דיברנו על זה בפרק הקודם, לא הייתם, נכון? אז אני בחול, אז אני אזכיר רק על רגל אחת. אמרנו הקובץ האינסופי שאנחנו קוראים לו הקדוש ברוך הוא, קשה לקריא לו קובץ, כי זה לא, אולי אחרי זה ישימו אותי על איזה מוקד וישרפו אותי, אבל זה לא קובץ, אבל יש מציאות אינסופית שהיא מאוד מאוד בלתי נתפסת וגדולה. אז כדי ליצור מציאות נתפסת, כדי ליצור מציאות סופית, היא הייתה צריכה לכווץ את עצמה, ולכווץ את עצמה 10 פעמים, 10 מיני קיבוצים. ואמרנו איך היא קיבצה את עצמה? בעזרת תוכנה כמו ווינזיפ, ווינזיפ אבל ווינזיפ שממי, התוכנת הווינזיפ השממית הזאת נקראת התורה. מה זה התורה? זה צירופי אותיות שיוצרים קיבוץ, הסתרה, ומהקיבוץ הזה היו 10 מיני קיבוצים, שזה בעצם 10 עולמות שונים, שכל אחד זה בעצם קיבוץ יותר גדול, עד שבעצם נוצרה לנו המציאות של העולם שאנחנו מכירים. והתפקיד שלנו היא בעזרת אותה תוכנה, בעזרת אותו ווינזיפ, לקחת את הקבצים שקיימים פה בהוויה, כמו למשל איזה סטייק טוב, אז כשאני רואה סטייק מתעוררת לי האהבה לסטייק, אני צריך לזכור מה שהבעל שם טוב אומר לי, שהאהבה הזאת שהתעוררה לך, האהבה הגשמית הזאת, זה אהבה טובה, היא נכונה, רק מה? שכרגע היא מאוד מאוד גסה, היא מאוד גשמית. מה אתה צריך לעשות? להשתמש בתוכנת הווינזיפ שנקראת התורה, כדי לפתוח את האהבה הזאת ולגלות את האהבה השורשית יותר שתמונה בתוכה, עד שתוכל בתוכה, זה נקרא העלאה אל השורש, להעלות את כל הדברים אל השורש הגבוה שלהם. זה בעצם התפקיד של התורה והתפקיד של האדם בתוך המציאות, זה לדעת איך להסתכל על עולם הגשמי, להתעורר אליו, כי מה שמתעורר בנו זה הכל רגשות שהם במקור שלהם טובים, רק לדעת איך לא להישאר עם ההתעוררות הגשמית הזאת, אלא איך להעלות את ההתעוררות הגשמית הזאת ולחבר איתה אותה עם המקור האלוקי הגבוה שלה. נמשיך הלאה, כי דיברנו על זה בפעם הקודמת. ופה אני מגיע לנושא מאוד מאוד חשוב, מאוד מחזק מבחינת העבודה בתוך הפלטפורמה הזאת שנקראת העולם. אחד הדברים הקשים של אדם שלא מבין שהוא פה בשביל לעשות עבודה, אדם שהוא לא מבין שיש תכלית, מטרה, משמעות לקיום שלו פה, שיש יעד שאליו הוא אמור להביא את עצמו, והוא צריך ללמוד איך להשתמש בכל הכוחות שלו כדי להגיע אל אותו יעד, אז אדם כזה חי בעולם כזה ללא מטרה, וכל הזמן הוא מרגיש שהוא חי במין שעון חול כזה, שלאט לאט השעון חול עומד להיגבר, כן? והוא נמצא בלחץ כי הוא עדיין לא מרגיש שהוא באמת הגיע, כי יש לו כל הזמן בתוכו, built in, יש לו את ההרגשה שמקננת בתוכו, שהוא צריך להגיע לאנשהו, שהוא צריך להרגיש מאושר, כן? מה זה להגיע למשהו? להרגיש מאושר, אמרנו בשיעור על סייפר, שהאושר האמיתי מגיע מהמילה אישור. מתי אדם מרגיש מאושר? כשהוא עושה את הדבר הנכון, שיש לו סטמפה שהוא הוא, 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 הוא מאושר, מה זה שמאשרים לו? שהוא באמת עושה את מה שהוא צריך לעשות. אז ההרגשה הזאת מקוננת אצל כולם. הם מרגישים שהם צריכים להרגיש טוב. אבל רוב האנשים לא באמת, במיוחד אם הם לא מודעים בכלל למה השליחות ומה באו לעשות בעולם, אז ברור שהם כל הזמן מרגישים לא ממש מסופקים, כן? והם מרגישים ששעון החול הולך ועוזל, אוטוטו עוד כמה פחות שנים, נשאר להם עוד פחות שנה, עוד פחות שנה, וזה יוצר עוד יותר לחץ ועוד יותר לחץ, אז הם עסוקים כל הזמן במה שנקרא לזה, לזפזפ, להחליף תחנות, רגע, פה לא טוב לי, אז אני אעבור תחנה, אז פה לא, לא, זה פה זה גם לא זה, אז אני אעבור תחנה, והם כל הזמן, כל הזמן הם עוברים תחנות. עכשיו, זה לא רק במחשב, זה גם בחיים, כאילו, וואו, אני לא מרגיש פה, אז זה לא האישה הזאת, אז אני אעבור אישה, אז אני אעבור לאחרי זה לעוד אישה, וזה לא עבודה, אני אעבור עבודה. הם חיים במין מסלול מטורף כזה שהם לא מרגישים באמת טוב, כי הם לא ממלאים את השליחות שלהם, וגם הם כל הזמן צריכים לנסות להחליף ערוץ, כי הם מרגישים שמשהו מתפספס, שהם מפספסים את החיים. לעומת זאת, ההרגשה של לוחמי ציון, מה זה לוחמי ציון? מורפיוס והחבר'ה, ומי שמבין שהוא פה בשליחות, ולא רק שהוא פה בשליחות, שכל החיים שלו, כל פרט ופרט בהוויה שלו, כן, היום שהשעון בבוקר, השעון לא צלצל, זה מתוכנן, אדוני, כן? זה שעכשיו נסעת עכשיו, לא יודע מה, לעבודה ונהיה לך פנצ'ר, זה מתוכנן, זה עכשיו מישהו עשה לך את הפנצ'ר הזה, למה? זה חלק מהמשוכות שאתה צריך לעבור, זה המשוכה, ואני מקבל את הבאהבה, זה אני מבין, לא, פעם מישהו נתן את המשל שאדם, שלא יודע מה קורה, הוא נכנס בטעות למקום איפה שמלמדים טניס. נכנס למגרש שמלמדים שם טניס. מישהו פעם ראה איך מלמדים טניס? יש מכונה כזאת שיורה כדורים. כן, יורה כל הזמן כדורים. אז בן אדם הזה נכנס למגרש טניס האימונים הזה, ופתאום פח, מתחילים לראות עליו כדורים, הוא מתחיל להתעצבן, די, די, מי זה יורה פה? למה זה קורה? למה זה מגיע לי? כן, הוא מרגיש שאמור להיות, אמור להיות לו חיים כיפים וטובים, ופתאום, כן, קפץ עליו רוגזו של יוסף, פתאום קוראים לו קולים ממנו פלטות. אז בן אדם שלא מבין שהוא פה בשביל להתאמן, אז החיים שלו הם גיהנום, כי הוא כל הזמן מרגיש שלא הולך, והוא מאוד רוצה לשבת בשלווה ולעשות, לא יודע מה, להרגיש מאושר. אבל בן אדם שהוא מבין שהוא בא בשביל לעבוד, אז הוא מבין שיורים עליו עכשיו את הכדור הזה, זה בשביל הבקאנד, ויורים עליו פה את הכדור הזה, זה בשביל הפורנד. והוא נהנה, הוא מתחיל ליהנות, כן, מהכדורים שיורים עליו. וכל דבר שקורה לו הוא מבין, אוקיי, עכשיו רוצים לאמן אותי ב... עכשיו, לא תמיד הוא יודע מה רוצים לאמן אותו, אבל עצם זה שהוא יודע שהוא פה במבחן, הוא בנסיעת מבחן כזאת, והוא פה בשביל לגדול, כן? אז זה כבר התייחסות אחרת לכל מה שקורה מסביב. בוא נראה איך זה בא לידי ביטוי בתוך הסרט.
He believes it so blindly that he's going to sacrifice his life to save yours.
What?
You're going to have to make a choice. In the one hand, you'll have Morpheus's life. And in the other hand, you'll have your own. One of you is going to die. Which one will be up to you?
Stop. I don't believe this is happening.
Neil, this has to be done.
Does it? I don't know. This can't be just coincidence. It can't be.
What are you talking about?
The Oracle. She told me this would happen. She told me that I would have to make a choice.
What choice? What are you doing?
I'm going in.
No, you're not.
I have to.
Neo, Morpheus sacrificed himself so that we could get you out. There is no way that you're going back in.
Morpheus did what he did because he believed that I'm something I'm not.
What?
I'm not the one, Trinity. The Oracle hit me with that too.
No, you have to be.
I'm sorry, I'm not. I'm just another guy.
No, Neo, that's not true. It can't be true.
Why?
Neo, this is Loco. They've got Morpheus in a military-controlled building. Even if you somehow got inside, those are agents holding him. Three of them. I want Morpheus back too, but what you're talking about is suicide.
I know that's what it looks like, but it's not. I can't explain to you why it's not. Morpheus believed something, and he was ready to give his life for what he believed. I understand that now. That's why I have to go.
Why?
Because I believe in something.
What?
I believe I can bring him back.
Do you believe it now, Trinity?
Morpheus. The Oracle. She told me
I... She told you exactly what you needed to hear.
That's all.
Neo, sooner or later you're going to realize, just as I did, there's a difference between knowing the path and walking it.
Okay, קודם כל מה שראינו זה... התקילו את נאו, נאו הגיבור של הסרט, זה שכל הזמן יוצא, והנביאה בכוונה מכניסה את נאו לתוך ההתמודדות הזאת, שהוא בעצם חייב לעבור אותה, חייב לעבור אותה כדי להיות מוכן להקריב את עצמו ולמות, כדי אחרי שהוא בעצם מת וקם לתחייה, הוא חוזר בעצם להיות כאחד, ומורפיוס פה אומר לנאו, הנביאה אמרה לך בדיוק מה שהיית צריך לשמוע. זאת אומרת, כל הזמן, כל מה שקורה לנו תפור בדיוק בשביל ההתמודדות שלנו, כדי שעל ידי שנתמודד באמת וניכנס לתוך ההוויה הזאת, נוכל באמת להציל את העולם, להציל. כי כל, איך פעם אחד ההוגי דעות, הגויים, אמר, כל אדם הוא נקודה אחת ויחידה שלא הייתה ולא תהיה כמוה לעולם. זאת אומרת, חז"ל אומרים לנו, הקדוש אוהב כל אחד, הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד מאיתנו בצורה אינסופית, כי בלעדי כל אחד, בלעדי התפקיד שכל אחד ואחד אמור לעשות, לא תוכל להיות התמונה השלמה הזאת, ההוגה השלמה. כל אחד יש לו את התפקיד שרק הוא יכול לעשות. אם הוא לא יעשה את התפקיד שלו, אז כל הבריאה תחכה עד שהוא יעזור אומץ וישנה סמותניים ויסכים לקפוץ לתוך העבודה ולעשות אותה. ולכן הבריאה כל הזמן תזמן לו את העבודה הזאת. ואם יש את השכנה הזאת שמעצבנת אותו, כן, ונמאס לו מהשכנה הזאת, הוא יחליט לעבור דירה לפלורידה, אז הוא יגיע לפלורידה ושם תהיה עוד פעם השכנה שתעצבן אותו, כי זה התיקון, זה מה שהוא אמור לעבור, והוא לא יכול לברוח מהדבר הזה. זה ירדוף אחריו עד שהוא יעמוד כמו גבר ויתמודד עם הדבר הזה, כמובן בצורה מתוקנת, וישנס מוסניים ויקפוץ לעבודה. הקטע השני, שהוא גם כן מאוד מאוד... אותו רעיון.
Well, that didn't go so well.
Are you certain the Oracle didn't say anything else?
Yes.
Maybe we did something wrong.
Or didn't do something.
No, what happened happened and couldn't have happened any other way.
How do you know?
We are still alive.
If you want the Keymaker, follow me.
Okay, Neo and Trinity, they tried to get the Keymaker, they came to the Merovingian. ולא הצליחו במשימה, והם, נאו וטריניטי, שהם כביכול הטירונים, אז הם מתחילים להתווכח מה הם עשו, לא עשו, כן עשו, לא עשו. מורפיוס אומר להם, כל מה שקורה, הכל קורה כפי שצריך לקרות. עצם זה שאני עדיין חי, נושם, live and kicking, זאת אומרת, כי אחרת היינו יכולים למות לפני רגע, הם יכולים להרוג אותנו. עצם זה שאנחנו עדיין חיים, זאת אומרת שהכל קורה לפי התוכנית. אם נאמין בתוכנית, כן? אם נאמין שהכל קורה לפי מה שצריך לקרות, אז תראו איך הקדוש ברוך הוא, איך הבריאה, תסדר לנו שאנחנו נגיע בעצם לעשות את העבודה. בום, נפתחת המעלית ועומדת להם פרסיפוני שאמורה עכשיו לקחת אותם לתא השטח הבא כדי לעשות את העבודה. זה בעצם מסתתר פה עצה ענקית של גדולי החסידות, עצה של נוגעת לעולם הפרנסה, עצה שנוגעת לעולם עבודת הנפש, עבודת המידות. אומר ככה, אומר הרב משה מקוברין, התלמיד של הרב מלכוביץ', אם אדם יאמין באמונה שלמה, אם אדם יאמין באמונה שלמה, שכשהוא נוסע בעגלה, אז כל קש בדרך, כל צמח בדרך שהוא קצת נוטה, כן, ומתכופף לאיזשהו כיוון, זה הכל בהשגחה, זאת אומרת, זה הכל חלק מהתוכנית שהוא צריך לעבור, אז זה יפתח לו את כל הדרך. מה זה אומר זה יפתח לו את כל הדרך? אז הוא יגיע אל ההתמודדויות, הוא יגיע לתיקון הקדוש ברוך הוא, יסדר לו, כן, את ההתמודדויות, יסדר לו את הדרך ויעזור לו בדרך ש... כי מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, אני אתן לכם, הוא אומר את זה גם בעניין הפרנסה, הוא אומר, כל הבריאה רוצה להתחבר חזרה עם האינסוף, עם האחד. עכשיו, כשיש בן אדם, שהוא לוקח את כל הכבוד לעצמו, את כל, מה שחשוב לו בעולם זה רק הוא, אני, אז כל הבריאה בורחת ממנו, כל הבריאה מתרחקת ממנו. למה? כי כל תפוח יודע שאם אני אכנס לבן אדם הזה, אני לא אגיע למקור, כי האדם עוצר את הכל אצל עצמו, אז התפוחים בורחים ממנו. אבל אם יש בן אדם שאומר, הוא מכניע, זוכים את ההכנעה, אני כלום, אני פה בשליחות. ברגע שאני בשליחות, אז אני כל הזמן מחובר עם השולח. ואם אני כל הזמן מחובר עם השולח, אז כל מה שאני עושה, אני יד ארוכה של השולח. ולכן כל מה שאני נוגע בו בדרך, כל מה שאני אוכל בדרך, כל מה שאני משתמש בו בדרך, ברגע שאני משתמש בו, זה כבר חיבור עם השולח. ולכן כל התפוחים, אומר הרב מלכוביץ', כל התפוחים, כל הכסף, כל האמצעים, כל העולם, רוצה להתחבר לבן אדם הזה. הוא אומר, זה סוד הפרנסה, זה הרעיון, שאדם מאמין שהכל קורה, כן? כחלק, הוא מסתכל, הכל זה שליחות, וכל דבר קורה בהשגחה, כל הבריאה רודפת אחריו, והכל בעצם מתנקז אליו. זה בעצם כמו שאדם, חזל אומרים, שאדם מסתכל כל הזמן על כמה רע בעולם, וכל הזמן מסתכל בעין רע על מה שקורה לו, אז כביכול הקדוש ברוך הוא מלמעלה אומר, אתה חושב שזה רע? בוא אני אראה לך מה זה רע. אבל כשאדם מסתכל, מנסה להסתכל על הטוב ולראות כל דבר זה בהשגחה, כל דבר, אני מבין שהכל דבר, כל פה מושגח, אני אומר, אתה חושב שזה השגחה? אתה חושב שזה עזרה? בוא, עכשיו אני אראה לך מה זה השגחה ובוא אני אראה לך מה זה עזרה. זה עניין של האמונה, שאדם מאמין שהכל קורה לטובה, שאדם מאמין שהכל בהשגחה, אז זה פותח לו את הדרך. הקדוש ברוך הוא אומר, בוא, אז הנה, אתה מאמין לי, בוא באמת אני אראה איך הכל קורה כפי שאני רוצה, ובוא אני עכשיו אפתח את המעלית וישר תעמוד לך פרסיף ואני ותיקח אותך ישר אל הקימקר. משל נוסף וחזק מאוד מעולם המחשבים, זה הנושא של ההתחול. פה אין את זה, לא הבאתי, אבל אנחנו רואים פה שהדמויות במטריקס הם, 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 הסוכנים מתעברים א' בתוך הדמויות של המטריקס, שזה גם כן, יש דיבור שלם בחסידות, שאדם משתתח על קברי צדיקים, כתוב שמתעברת בו נשמת הצדיק, זאת אומרת, יש אפשרות כזאת ש, שיש כוחות שיכולים להתעבר בתוך הדמות אפילו שלנו, בתוך האשליה, בתוך עולם המטריקס, אבל מעבר לזה אנחנו מכירים את המושג שנקרא גלגול נשמות. מה זה גלגול נשמות? זאת אומרת שיש אותו שורש נשמה שנמצא מחוץ להוויה, הוא נכנס לתוך הפלטפורמה של האימונים הזאת בתור דמות אחת, עובר את מה שהוא עובר, וברגע שהדמות הזאת היא עושה יותר מדי טעויות ומגיעה לאיפשהו מבוי סתום, והיא כבר לא יכולה לבצע את ההשתלמות שלה בתור הדמות הזאת, אז נותנים לה אפשרות לשורש הנשמה הזאת, אוקיי, אז בוא נמית את הדמות הזאת ונוציא אותך החוצה, ועכשיו עוד פעם תיכנסי בתור דמות חדשה כדי לנסות לעבור את אותו השתלמות עוד פעם, כן? זאת אומרת שברגע שהאדם עובר, מגיע לאיזשהו מבוי סתום ביכולת שלו לבצע את התיקון בתוך האשליה, בתוך המטריקס, אז יש מעין התחול, כן? מתחילים את המערכת, עושים לו התחול, כמו שבמחשב שלנו, לפעמים יש, כן, נכנס כבר יותר מדי וירוסים, המחשב כבר מאוד מאוד איטי, כן? מאוד חלש, לא מבצע את התפקיד כמו שצריך, אז עושים לו פירמות, כן? מפרמטים אותו ומתחילים אותו מההתחלה. אז כפי שזה מתבצע בצורה בלתי רצונית, כשאדם לא חי בצורה נכונה ועושה טעויות לאורך הדרך, האדם יכול וצריך לבצע את ההתחול הזה לעצמו כל יום. אני היום ילדיתיך, זאת אומרת, האדם צריך, על פי החסידות, כל יום להוליד את עצמו מחדש, לבצע התחול. מה זה לבצע התחול? אז קודם כל, האדם עושה את זה בצורה בלתי רצונית כל יום. כשהוא הולך לישון, אז זה התחול כפוי על המערכת. רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו בליקוטי מוהר"ן, שלמה האדם בכלל צריך שינה, למה, מה זה המציאות הזאת של שינה בעולם? אז הוא מסביר שברגע שנשמה נמצאת בתוך הגוף בצורה עירנית, בתוך העולם, העולם שאנחנו, עולם האשליה, עולם השקר, אז כשאדם מתפקד בתוך העולם, אז בלי להתכוון, נדבק אליו כל הזמן מציאות של אשליה, מציאות של אסתר, מציאות של אלמא דשיקרא, מה שמעמעם ומסתיר לנשמה את הכוח שלה לתפקד בתוך העולם. ולכן אדם לא יכול להיות ער, שימו לב, יותר משלוש ימים רצופים בלי לישון, אחרת הוא פליפ אאוט, מה שנקרא, משתגע. למה? כי הנשמה לא יכולה להיות ערה בתוך עולם השקר, בתוך עולם המטריקס הזה, ביותר מדי זמן, כי נדבק אליה השקר, נדבק אליה אשליה, ומה שמעמעם עליה ולא מאפשר לה לתפקד כמו שצריך. ולכן היא חייבת להתנתק מהגוף. הנשמה חייבת להתקלף מהדמות הגשמית הזאת בתוך עולם האשליה, ולהתחדש במציאות של העולם של מעבר, בעולם האמת. כן? היא חייבת לצאת מהמטריקס להתחדש. ואז היא חוזרת חזרה לתוך המטריקס, נכנסת חזרה לתוך הדמות. לכן אנחנו מברכים בבוקר, כן? אומרים בלילה, אומרים אדון עולם אשר מלך בטרם כל זרה, כן? לעת נסע ולא נדע, נו. בידו הפקיד רוחי, בעת אישן והעירה. זאת אומרת, העניין של שינה וערות, אני מפקיד את הרוח שלי אצלך, ואחרי זה בבוקר אני מקבל אותה חזרה, ואנחנו מברכים בבוקר, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, רבה אמונתך, כן? אתה מאמין, תודה שאתה מאמין בי, וביכולת שלי לבצע את התיקון, ואתה מחזיר לי את הנשמה, כדי שאני אוכל באמת לגמור את מה שאני צריך לעשות בעזרת הנשמה בתוך העולם הזה. אז כשם שזה קורה בצורה כפויה, ככה האדם צריך לעשות עבודה לפני זה, כדי להיות יכול להתחיל את עצמו, כדי שההתחול יהיה טוב, הפירמות הבסיסי שהוא עושה כל יום, אז הוא צריך ללמוד ללכת לישון בצורה נכונה, כדי שהנשמה תוכל באמת להתחדש. לכן אנחנו אומרים קריאת שמע לפני המיטה. אם אתם זוכרים בשיעור על סייפר, או בשיעור השני, שדיברנו על מלאות עולם האלם, דיברנו מה זה קריאת שמע, שבקריאת שמע אדם צריך להבין שכל הכוחות שקיימים בעולם, הם בעצם שורשם משורש אחד, כולל אני, אני אחד מהכוחות האלה, כדי שלהגיע למודעות של האחד הזה, אני צריך לוותר על המודעות של הנפרדות בעולם, שאני חלק ממנה, אני צריך לוותר על עצמי, כן? להסכים לוותר על עצמי, ולכן אדם צריך לדמיין שיש אש גדולה והוא קופץ לתוך האש, והוא מבטל את עצמו לגמרי, כדי להגיע למודעות של האחד, שאדם עושה את זה לפני השינה, קודם כל זה עצה כדי לא לסבול מחלומות וכל מיני דברים, שזה בעצם רשמים של עולם האשליה שעדיין נדבקים, לא נותנים לך לעזוב, אז העצה זה אז קריאת שמע, והרעיון של הקריאת שמע זה להיות יכול לעשות את ההתחול הזה בצורה אמיתית ונכונה, ואז הנשמה יכולה להתחדש באמת באופן בריא. ההתחול השני זה באמת סוד ההתבודדות, שחוץ מהשינה, אדם צריך בערנות, בערנות, זאת אומרת, לא רק שהוא ישן, אלא בזמן שהוא ער, להיות יכול לצאת מהמחשבה, להיות יכול להתקלף מהמחשבה שלו, וזה בעצם ההתחול השני, היכולת של האדם, נקרא גם כן במשון החסידות, להדביק את המחשבה בעל מדעתי. להדביק את המחשבה שלנו, אנחנו רגילים שהמחשבות שלנו יהיו דבוקות לעולם הזה, אז אדם צריך ללמוד איך להדביק את המחשבה שלו בעולם שמעבר. מה זה אומר בעצם? לבטל את החשיבה שלו. ללמוד איך לבטל את החשיבה, ואמרנו, אדם נמצא איפה שמחשבתו נמצאת, ואם הוא יכול לצאת לגמרי מהמחשבה, אז בעצם איפה הוא נמצא? במציאות שמעבר למחשבה, בעל מדעתי. אז אם אדם לומד לעשות את זה בתוך העולם הזה, הוא יכול להתחדש בעודו ער, וזה בעצם הדרך העיקרית, אמרנו, להתקלף מצורת אדם, כדי לגעת בעצמות השם שהיא מעבר לצורת האדם של השם שזה העולם, אז זה בעצם היכולת שלי ללמוד, לאמן את המחשבה שלי, לתפוס מציאות, מהות, שהיא מעבר למחשבה. זה כמו אחד האימונים הזה, זה לשבת בחושך ולראות חושך. זאת אומרת, בערנות, לראות מציאות שהיא בלתי נראית. ככה לחשוב על, על מציאות שהיא בלתי נחשבת, שהיא מעבר לעולם המחשבה, שזה עבודה שלמה, שזה סוד ההתבודדות. מי שרוצה, יש סדרה שלמה באתר שלנו, באתר שמיים, של הרב איתמר שוורץ, בלבבי משכן אבנה, זה נקרא עבודת ההתבודדות, סריה של 7 הרצאות, על איך לומדים, איך לעשות את זה. לא זכינו לגעת היום בנושא של בחירה, בעזרת השם נעשה את זה בשיעור הבא. תודה רבה על ההקשבה, בשורות טובות, ישועות ונחמות.